ברוכים הבאים לעונה השנייה של פיתוח בהפרעה, הגרסה העברית ל-Dev Interrupted, הפודקאסט המצליח של לינה ארבי למנהלי ומנהלות פיתוח. נארח פה מובילים ומובילות בתעשייה, ונדבר איתם על כל מה שמעניין מנהלי פיתוח, מי שעובד איתם, ומי שרוצה יום אחד לנהל ארגון פיתוח. בעונה הזו נשים דגש מיוחד על חוויית המפתח, Developer Experience. אני ישי בארי, CTO בלינה ארבי. כבר מתחילים. בפרק הזה אני שמח לארח את יולה טרכטנברג, VP R&D בגלוט, ואת ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח בגלוט. אהלן, איזה כיף שבאתן.
איזה כיף שגעת פה.
איזה כיף. כמו תמיד, אנחנו מתחילים ממש בכמה מילים, נשמח לשמוע מכל אחת מכן איך הקריירה שלך התפתחה ואיך הגעת עד הלום, אז יולה, את בוא תתחילי את.
אני מתחילה, סבבה. אז אני בהייטק, אני חושבת למעלה מ-20 שנה, עשיתי תואר במדעי המחשב, כמו כולם, התחלתי בזמני המשבר הראשון, 2001, בחברת טלפוניה, שם למדתי טוב טוב את C++, את העומק של הפרדים, וכל כל ה-bits and bytes של הפיתוח. משם התפתחתי לניהול, התחלתי כראש צוות, ראש קבוצה, והבנתי שעולם הסטארט-אפים יותר מעניין אותי, ועברתי לעבוד בסטארט-אפים. אז בשנתיים האחרונות, אני בגלוט, מנהלת פיתוח. בשנתיים האחרונות אנחנו גדלנו בצורה משמעותית, גם כחברה וגם כפיתוח. פיתחנו מוצרים חדשים, שינינו את הכיוון לחלוטין, הבאנו לקוחות אנטרפרייס מאוד משמעותיים, כך שאני חושבת שדרך שעשינו כחברה היא מאוד, מאוד מעניינת, ונדבר על זה קצת.
בהחלט. אז היום את VP R&D בגלוט, כמה אנשים בארגון הפיתוח, פחות או יותר?
70 אנשים.
70, מעולה. אז אנחנו תכף נצלול גם קצת לשמוע על מה גלוט עושה, אבל ויקי בואי ספרי לי את על המסלול שלך.
אני בגלוט חודש וחצי, שזה מאוד מרגש.
זהו, נגמר הגרייס עכשיו.
כן. בסטארט-אפים הוא נגמר מאוד מוקדם, אתה יודע את זה. אז ולפני זה הייתי בחברה בשם אספקטיבה, שנרכשנו על ידי וולמרט, עשינו שם כל מיני גם מוצרי דאטה למבוססים על NLP. ולפני זה הייתי בערך 10 שנים בתפקידים טכנולוגיים בצבא, אז ככה שאני מנהלת כמעט 7 שנים כבר, וזהו.
מעולה. אז צפו לי אולי בכמה מילים מה גלוט עושה, רק שיהיה לנו קונטקסט.
גלוט מפתחת מוצרים לאנטרפרייזים בעולם ה-HR-Tech. בעצם ארגונים היום רוצים מאוד מאוד לדעת איזה סקיל סט יש ל-workforce שלהם, לארגון שלהם, לעובדים, ולתכנן אותו קדימה. מה יהיה חסר בעוד שנה, בעוד 3 שנים ובעוד 5 שנים. ובעצם אנחנו מפתחים כמה מוצרים שנותנים אחד את היכולת להבין איפה ארגון עומד עכשיו לעומת השוק, לעומת הוורטיקל שלו, ולאן רוצים לקחת את הארגון. וזה מתחבר למוצר השני, שמאפשר לעובדים בתוך הארגון להתפתח. אז בעצם יש פה 2 צדדים. אחד, איך העובדים מתפתחים, איזה אופורטוניטיס הם יכולים לקחת ולפתח את הקריירה שלהם בתוך הארגון. ו2, איך הארגון גם יכול לכוון אותם למשהו שיהיה מאוד רלוונטי עבור הארגון בעוד 3 ו-5 שנים.
הבנתי, אז זה מתחבר למערכות נגיד כמו Workday וכאלה של יותר ניהול ה-HR, ומצד שני ל-Learning ו-Development.
אז אנחנו עומדים באמצע, okay. בעצם. אנחנו מתחברים למערכות כמו Workday, HCMs למיניהם, כדי לקבל את הדאטה עבור ה-employees, כדי לדעת מה הם יודעים לעשות, איזה סקילסט יש להם נכון לעכשיו. כמובן שהם יכולים להשאיר אותו בתוך הפלטפורמה שלנו. ומתחברים למערכות כמו לרנינג ונוספות, שמאפשרות להביא לטלנט מרקטפלייס, שזה בעצם המוצר השני שאמרתי, שבו העובדים מתפתחים, הרבה מאוד אופורטוניטיס, ושם העובד יכול להגיד, אני היום ג'וניור פרונט-אנד דבלופר, אני רואה את עצמי בעוד 5-6 שנים סיניור ארכיטקט, איך אני עושה את זה בתוך הארגון שלי? ואנחנו בעזרת כל האופורטוניטיס, מנטורים, קורסים, פרויקטים, משרות באמצע, בונים לו קריירה ועוזרים לו לקחת כל צעד בקריירה ולהסביר לו מה הוא צריך לעשות.
הבנתי, אז זה גם מתחבר לעולם של היירינג וגם של פרומושנס או סקילינג אפ. בסוף הצלחתי להתקדם בסקילס שלי, אולי אני יכול לקבל פרומושן ולהתקדם.
לגמרי.
מעולה, אנחנו נדבר היום על מוצרי דאטה. איזשהו עולם של מוצרים שבסוף משתמש בדאטה ומנגיש דאטה ללקוחות כדי לתת להם value, וגלוט נשמע כמו מוצר דאטה. ואני רוצה לגעת איתכן על, כאילו להבין איפה זה שונה, איפה זה דומה, איזה אתגרים זה מעמיד בפני מנהל פיתוח, או ראש צוות, או מי שבסוף עוזק בלדלבר את זה. אז ויקי, אולי נתחיל איתך. מה לדעתך, איפה הנקודות העיקריות שמוצרי דאטה מתנהגים שונה?
אני, האמת, אני אתחיל אולי טיפה להתחבר למה שיולי אמרה קודם לגבי המוצר. בגדול, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים היום, הם אמורים לעזור להרבה מאוד אנשים בתוך חברות מאוד מאוד גדולות, שזה מאוד קשה להגיע להזדמנויות הנכונות עבור כל בן אדם בצורה פרטנית, בלי להסתכל על הדברים בצורה מאוד כוללת, כאילו, ולהיעזר בדאטה. יש חברות שהן כאילו 100,000 עובדים ויותר, וזה מאוד מאוד קשה, אני חושבת, לארגוני HR בתוך החברות האלה, להגיע לכל עובד ולעזור לכל עובד בנפרד. ולכן כאן, דאטה זה פשוט, אנחנו חייבים להיות ארגון דאטה דריבן, כאילו, אין מה לעשות, פשוט אתה לעולם לא תצליח להגיע לאנשים שלך, ואם זה משהו שחשוב לך, אז אתה חייב ללמוד איך להבין את העובד שלך, איך לקבל עליו את כל הדאטה שצריך, ואיך להשתמש בדאטה הזה אחר כך בשביל לתת לו את ההזדמנויות הכי מתאימות בשבילו. ואיך שזה שונה מארגונים אחרים, זה פשוט בהיבט הזה של מה אתה עושה עם הדאטה הזה. כאילו, איך אתה אוסף את הדאטה, מה אתה עושה איתו, איך אתה נותן את האינסייטים בחזרה.
כן, אז אם אני מסתכל על מוצרים בעולם של SaaS או בעולם של מוצרי תוכנה בכלל, יש הרבה דברים שקשורים לפלואו, איך אני עושה איזה טאסק, איך אני משיג מטרה, ואם אני מסתכל על מוצרי דאטה, אז שם אולי הדאטה הוא המלך ולא הפלואו. זה לא משנה, או זה ודאי חשוב שה-UX יהיה טוב, ושאני אוכל לעשות משהו עם הדאטה, אבל יש קודם כל value בעובדה שהדאטה זה מוצג לי, יש שם insights וכו'. ומעניין אותי להבין, כשאני מפתח מוצר דאטה כזה, שבו הדגש הוא לא על לא תמיד על ה-usability, או על להביא אותי ממקום X, אני לא יודע, לקחתי line בדרך לכאן. יש שם מלא דאטה, אבל הוא לא משרת אותי כ-user. אני צריך בסוף למצוא את הקורקינט, להפעיל אותו, להגיע לפה, לסגור את הנסיעה ולשלם. אז
גם לי זה לא מוצר דאטה. לך לא, אבל יש, גם בליים יש הרבה מאוד דאטה, כדי לדעת להביא את הקורקינטים למקומות שהכי הרבה ידרשו אותם.
נכון.
אז אני חושבת שהיום כשאנחנו חיים בעולם המוצרים עם הרבה מאוד משתמשים, כמעט כל מוצר יש בו איזשהו מרכיב של דאטה, וכנראה הביג דאטה, כן? כדי להביא את האינסייט, וכדי להביא את המוצר, זה סגנון אחד של המוצרים, והסגנון השני, אני חושבת שהיום עולם ה-go-to-market, הוא הרבה פעמים מתבסס על הדאטה. כשאתה רוצה למכור, כשאתה רוצה להחליט על איזה מוצר אתה הולך, על איזה כיוון, הרי יש לנו אינסוף אפשרויות, ויש לנו סמיכה קצרה של הריסורסים.
כן.
אנחנו תמיד רוצים לדעת איך לעשות פריוריטיזציה, וכל הפעם העולמות האלה של ריסק ואפורט, וכל העולמות האלה של פרודקט להחליט, הם נחמדים, אבל היום יש עוד מרכיב של דאטה אנליסיס, שאתה יכול לעשות, להגיד מראש, האם המוצר הולך להצליח לך או לא, לפי הדאטה שאתה אוסף מהשטח, לפני שאתה מממש את המוצר.
כן, אז יש פה עולם של דאטה לשימוש פנימי, דאטה ל-BI, דאטה לפרודקט אנליטיקס, להוריד פריקשן בפרודקט, להבין איזה יוזרים, במה הם נתקעים וכן הלאה, ויש את הדאטה פרודקטס שממש שמים את הדאטה בעיקר לפלואים וליוזרים שבסופו של דבר משתמשים בזה.
כשאתה לוקח דאטה אנליסיס, כאילו, אני אתחבר רגע למה שאמרת, אם אנחנו רוצים לעשות, אמרת קודם שיש נגיד טאסקים בעולם הקלאסי, בלי דאטה אינבולד, אבל אם אנחנו רוצים לדעת איזה בעצם value אנחנו רוצים לתת ליוזרים, אז, ויש לנו הרבה דאטה, ואנחנו רק צריכים לחשוב מה האגרגציה הנכונה, או מה הפרוססינג הנכון שאני צריכה לעשות לדאטה, אז אני יכולה לעשות את זה כבר מראש, יש לי את כל הדאטה, אני יכולה לעשות עליו אנליסיס, אני יכולה לבדוק איזה פיצ'רים אני יכולה לספק שיתנו איזה סוג של value. ואז לפי העיבוד שלי של הדאטה, אני יכולה להבין איפה היוזרים שלי יקבלו את המקסימום value שלהם.
כן, שזה שימוש פנימי בעצם.
גם שימוש פנימי וגם שימוש חיצוני. מה הכוונה שימוש פנימי?
אם אני צריך להחליט איך לפתח פיצ'ר, או אפילו איזה UX מתאים, אני משתמש בדאטה שאני אגרתי כדי לפתח מוצר יותר טוב. גם אינטרפס שאני הבאתי איתו, כשלקחתי את הקורקינט לפה, נשען על דאטה מאחורי הקלעים. מישהו אמר, וואלה, עם הכפתור בצד ימין למעלה, היוזרים פחות מתבלבלים.
אז הכוונה שלי יותר, למשל, אם אנחנו, אם החברה כחברת דאטה פרודקט רוצה לתת איזשהו מוצר ליוזר, והיא לא יודעת אם המוצר הזה יהיה ווליובל על סמך הדאטה שיש לה, אז אפשר לעשות את זה בכלים שיש לנו. כאילו, אנחנו יכולים לעשות אנליסיס על הדאטה שיש לנו, להבין איך אנחנו עושים את הפרוססינג הזה. וזה לא לשימוש פנימי. זה יותר להבין מה הצורך של הלקוחות ואיך אנחנו עונים עליו.
אוקיי, אז כשאני בונה מוצר, ששוב, הדאטה הוא הלב שלו, וגם זה העיקר הוולו שהלקוחות מקבלים ממנו, איפה כאן תהליך הפיתוח או תהליך העבודה בבנייה של המוצר הזה, איפה זה שונה או דומה לתהליך שאני בונה מוצר מסוג אחר, שהוא לא דווקא דאטה אוריינטד, שהדאטה הוא לא העיקר שלו. איפה זה פוגש אותי בתהליכי סייקלי מול פרודקט, או בלמידה מול מה עובד ללקוחות ומה לא?
אני? אז אני חושבת שאם אנחנו מתחילים לדבר על פיתוח מוצר, אני חושבת שהרבה פעמים כל מנהל מוצר, כל חברה תעדיף לפתח מוצר כשיש לה איזשהו use case אמיתי, ואפילו partnership, design partner כזה, שאיתו אפשר לפתח את המוצר. וזה גם, זה מתאים גם למוצרים שהם data oriented ומוצרים אחרים. במוצרים שהם data oriented, אני חושבת ש... כשיש לך דיזיין פרטנר שיכול להסתכל לדאטה ולהגיד כמה הוא חוטני, כמה הוא מביא לו את הערך, הרי בסופו של דבר מה מוצרים, מה הכל אנחנו מכניסים אולי איזשהו אינוביישן ודברים כאלה, ואנחנו גם מורידים את כמות העבודה הידנית ומייגעת אולי של לבנות דברים, אולי אנחנו פותרים בעיה שאי אפשר לפתור, כמו שוויקי אמרה, היום בעולם בחברות הגדולות אי אפשר להגיע לכל עובד ועובד ולהציע. לא, דברים. אז במקרים האלה, האם אנחנו מציעים הצעות רלוונטיות? האם אנחנו מציעים מסלולים רלוונטיים לעובדים? אני חושבת שבלי דיזיין פרטנר לא היינו יכולים לדעת האם הפלור, האם המוצר שלנו טוב? כי הפלור אולי בסדר, כן? אנחנו מציעים קרייר פאת לעובד, אבל האם הקרייר פאת הזה מעניין? האם העובדים יעשו עליו לייק או דיסלייק? זה משהו שאנחנו חייבים פה דיזיין פרטנר לעזור, וזה בדרך כלל מאפיין מוצרי דאטה, שאתה
מסתכל. הישענות שלהם על דיזיין פרטנר היא יותר מהותית, ויותר קשה להתקדם בלי דיזיין פרטנר אמיתיים. בניגוד אולי למוצרים אחרים, שאני יכול לעשות יותר התקדמות, גם אם עוד אין לי בדיוק את הדיזיין פרטנר שנותן לי פידבק בכל רגע.
אלא אם כן אתה יודע מה האנד גיים, כן? מה המוצר הסופי שאתה... מה האימפקט הסופי שאתה רוצה להגיע אליו, כן? במקרים שלנו, בגלל שזה איטרציות, בגלל שזה עבודה עם אנשים, קשה מאוד לדעת מה אנשים יאהבו, מה אנשים יעדיפו.
גם הדאטה יכול להפתיע.
גם הדאטה יכול להפתיע. כל ארגון הוא שונה במבנה שלו וביכולת התקדמות של העובד בתוך הארגון, ולכן זה נורא מעניין לעבוד כן עם הדיזיין פרטנרס הגדולים והמגדירים את התחום הזה. בעצם כל העולם של פיתוח עובדים הוא יחסית חדש.
כן, אז לא תמיד היוזרים יודעים מה הם צריכים ורוצים. זה אומר שכשאני עובד עם דיזיין פרטנרס, אני, שוב, על מוצרי דאטה, אני צריך לדרוש מהם יותר, או יש סקילס נוספים שהם צריכים להיות מסוגלים להסתכל על דאטה שהוא עוד לא לגמרי לעוס ולהגיד, יש פה משהו. זאת אומרת, אולי הם צריכים להיות פאוור יוזרס יותר מאשר יוזרים רגילים, כשאני עושה דיזיין פרטנרשיפ על מוצר שהוא בעיקרו פלואו.
כמו באדאפשן של כל מוצר, יש לך את הארלי אדאפטרס האלה, המשוגעים שילכו איתך גם כשיש במוצר שלך אלף בגים, וכן יראו לך מה טוב ומה לא טוב, אני חושבת שככה אתה צריך לבחור גם את הדיזיין פרטנר. כנראה שלא תביא מישהו שהכל אצלו צריך להיות מדויק ומסודר, כנראה שפה אתה כנראה תיכשל, אם אתה בונה עם דיזיין פרטנרשיפ על בסיס בן אדם כזה, או לקוח כזה. אבל אם אתה לוקח את הדרימר, ואיתו אתה הולך, אז הוא יכול לחלום יחד איתך ולהגיד, או, פה אני רואה את הערך שלי, בואו נתחיל לחפור פה, באזור הזה.
אוקיי. מה לגבי delivery של value מחוץ למוצר, בתור כלי ללמידה? אני יכול לדמיין, אם אני חושב על העולם שלכן, בואו נצליח גוגל שיט, או איזשהו אקסל עם דאטה, שהוא כבר actionable, אבל הוא לא תפור לפלואים, הוא לא במוצר, תקבל איזה פידבק, נראה שאתה מצליח לעשות, נגיד אם אני מדבר על קרייר פאת, מישהו יכול להסתכל על האוטפוט הזה בעיניים, להגיד, וואלה, נראה הגיוני, וואלה, אני ידנית תפוס 10 עובדים ונסה לראות את הפידבק שלהם על הדאטה שהוצאתי, לגמרי מחוץ למוצר, או לגמרי כאילו הרבה פחות אנג'ינירינג, לקבל את, אותה, את הפידבק ואז להמשיך. להקדים כאילו את, ה, את הפידבק מהשטח, לעבודת פיתוח אמיתית, או סגירה של פלוז ו-UX וכו'. זה דבר שיוצא לכם ל...
שאלה היא, מה אתה רוצה להשיג בדבר הזה? כאילו, אתה רוצה למתג את עצמך בתור חברה שהיא מספקת APIs של דאטה רו, ולך תעשה איזה אנליזה שמתאימה לך כחברה, שזה גם בסדר, יש חברות שעושות את זה, או אתה רוצה למתג את עצמך ולתת הרבה מאוד כלים כמו שאנחנו עושים, שזה פשוט פלטפורמה שלמה של הכל מהכל, ואז לתת עוד איזה משהו, רו דאטה שתעשה לו אנליסיס בעצמך, זה לא נותן את האימפקט המלא, כמו לקבל את כל מה שאתה מקבל בתוך כל הפלטפורמה.
כן, אז אני חושב על הפרדה כאן בין, אם אני מדבר על, שוב, איזשהי סיפור של הצעות של קרייר פאף, אז יש לי את ה, אוקיי, בסוף עובד, צריך לקבל הצעות, מותמות אישית, ולהגיב אליהן, לבחור אותן ולהשתמש במערכת. אז המערכת נמדדת על זה שזה קל למצוא, וקל לי לתת פידבק ולהבין מה אני רואה וכו', אבל יש בו גם איזה קור שאומר, בכלל הבאתי לך קרייר פאף טובים או לא, ואני יכול לנתק את השאלות ולהגיד, נשים לך רגע את זה בדוקיומנט, תגיד לי כן או לא, ואני לא עדיין שואל את עצמי, האם הפלואו אינטואיטיבי, האם קל למצוא את הכפתור, איך עושים סרצ' כאילו, אני מפריד בשאלות היוזביליטי ושאלות הדאטה. אולי הדאטה שלנו לא יודע להציף קרייר פאס טובים, ואז אין לי מה לבנות UI ומרקט פליס ופלואים, אם הדאטה לא עובד.
אני מאוד מתחברת לגישה הזאת, אני חושבת לפני שמתחילים להשקיע הרבה, צריך להבין שהבסיס הוא טוב, והבסיס פה הוא דאטה, והאלגוריתם המבוסס AI שיכול להביא לך את הדאטה טוב. יותר מזה, אתה כנראה תמשיך לשפר את האלגוריתם שלך כל הזמן, וזאת תהיה הדרך שלך לבדוק. לא תחבר את זה ישר לפרודקשן ול-UI, כדי לדעת אם הלינים שלך טובים, כן? אז אני מאוד מתחברת לגישה הזאת. אני יכולה להגיד שאפילו באחד הארגונים שעבדתי בהם לפני זה, לפני גלוט, היה לנו שנה שלמה מוצר, שהוא התנהל באקסלים עם דיזיין פרטנרס, בלי UI, בלי שום דבר, כדי להוכיח שיש בכלל התכנות למוצר הזה, לפני שהבאנו value לכמה לקוחות שעבדו עם אקסלים, לא בנינו שורת קוד, לא בבקאנד,
של הדליברי,
ולא כן. בפרונטנד, רק בדאטה. כל מה שעשינו זה היה רק בדאטה, רק לראות שהמוצר הזה יביא ערך.
מה זה עושה לאיש פרודקט? כשעושים כזה תהליך שהוא או קיצונית, לגמרי מחוץ למוצר בלי קוד, או שהשאלות העיקריות הן האם הדאטה טוב, האם הצלחנו להביא אינסייטס, איך הקשר בין הפרודקט לאנג'ינירינג משתנה או נראה אחרת, כשזה הפוקוס?
אני חושבת שבחברה הקודמת שלי, שגם עשינו דאטה פרודקט, ובעצם הפרודקטית שעבדתי איתה שם, היא הייתה מאוד חזקה במטריקות, והיא מאוד ניסתה להבין את הלקוחות, ומה הם צריכים, ואיך אנחנו מייצרים את כאילו, most valuable data features, כאילו. אז היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיבטים של הדאטה אנליסיס, להיבטים של כאילו המטריקות שאנחנו רוצים למצוא, וגם כאילו איזה A-B טסטים כדאי שנעשה, ובהיבטים של הדאטה. אז ככל שהפרודקט באמת הייתה שם יותר מחוברת לדאטה עצמו, ולנסות לחלוב מהיוזרים כאילו, מה הצורך שלהם, זה יכול להיות מאוד מאוד מוצלח.
ומצד שני, קבוצת האנג'ינירינג שבונה את זה, או שעושה איתרציות על הדאטה, זה לפעמים גם אנג'ינירינג ודאטה סיינטיסט או אנליסטים, יש להם משקל יותר גדול בלהחליט מה אפשר, מה כדאי לבנות, מה נכון, שוב, מול פרודקט ובהשוואה למוצרים שהם לא דווקא דאטה אוריינטד.
אני חושבת שהגבולות פה קצת מטשטשים בין אנשי פרודקט, אנשי פיתוח ומי שבודק בסוף את הדאטה, כן? כי המוצר הוא נמדד לא רק על הפלואים שלו, אלא גם על האיכות של הדאטה שאתה מביא. פלואים בהתחלה אפילו חסרים בהתחלה של המוצר, כן. נכון? לא יהיו פלואים. אז כל מה שיש לנו זה דאטה. ודאטה צריכות להיות שם איתרציות מאוד 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 זריזות של להעריך את איכות הדאטה, להבין עד כמה אנחנו רחוקים מהכיוון. אולי אפשר לעשות פה איזה טוויק ועוד קצת לשנות את האלגוריתם ולהביא משהו הרבה יותר טוב. אז אם אנחנו מדברים על ארגונים, ארגוני HR הם מאוד version oriented, יש שם בדיקות ודברים כאלה, במוצרי דאטה זה לא יעבוד, כנראה שהמוצרי דאטה בהתחלה שלהם, בבנייה שלהם, נצטרך לעשות איזשהו, כמה שינויים ביום, ולדבר 5 פעמים ביום בזום עם הלקוח, כדי לדעת איך הוא חווה את השינוי בדאטה שעשינו, מבחינת האיכות של התוצאות.
אני פשוט רוצה רגע לתת דוגמה מהדאטה פיצ'ר הראשון שאלינו לוולמארט. אני זוכרת שזאת הייתה עבודה מאוד מאוד מאומצת, גם של האנג'ינירינג, גם של הדאטה סיינטיסטים וגם של הפרודקט ביחד, ואז כשהגדרנו כאילו, מהצד של הדאטה סיינטיסטים, הם נורא נורא ניסו להגיע לפרסיז'ן וריקול שיהיו מתאימים למה שרצינו בשביל להגדיר שהדאטה איכותי, ובסוף כן היה איזשהו good enough, כאילו, אוקיי, לא הגענו לפרסיז'ן ולריקול המקסימלי, זאת היא האיטרציה הראשונה. והאנג'ינירינג מהצד שלנו, לקחנו את זה וניסינו להבין מבחינת איך שהדאטה, לא יודעת, אם יש פילדס שהם נראה מוזר, או יש נעלים, או כל מיני דברים כאלה נורא נורא בסיסיים, כדי להבין האם הדאטה שאנחנו מספקים עכשיו לדאטה פיצ'ר הזה, הוא באמת הכי טוב והכי טוב שיכול להיות, והכי מלא שיכול להיות, ומהצד של הפרודקט גם, מבחינת להביא את הוואליו כמו שצריך, אז זאת הייתה עבודה מאוד מאוד מאומצת, לנסות להבין מה האיכות של הדאטה פיצ'ר הראשון שאנחנו מביאים, וגם כבר לתכנן מה האיטרציה הבאה.
אני חושב ש אם נסתכל על כאילו מין הגדרה קלאסית, אנשי פרודקט כותבים user stories, ומדברים על האם היוזר מצליח לבצע איזה משימה. וברוב המקרים, שוב, של מוצרים קלאסיים, זה תולי בפלו. האם הפלו מאפשר לבצע את המשימה בצורה שהיוזר מקבל את מה שהוא רצה. כשאתה מכניס דאטה לתמונה, אז השאלה הופכת להיות, אוקיי, אני יכול לבצע את המשימה, אבל השאלה אם הדאטה היא מספיק טוב כדי לעשות את זה בביטחון, או כדי לקבל החלטה, ואז זה כבר נהיה משהו מאוד פלואידי. מי אמר שהדאטה מספיק טוב? כאילו, איך אני יודע שהיוזר הצליח? הוא הצליח לעשות, להזיז את הכפתור מ-A ל-B, הוא יכול טכנית לבחור, או to act on the data. אבל השאלה אם הדאטה מספיק טוב, כדי שהוא באמת ירגיש בנוח לבחור, וזה כבר הופך להיות משהו שהוא פאזי.
נכון, יותר מזה גם זה שהוא לא לחץ, זה שהוא לא בחר נגיד את הלין הספציפי, זה בגלל שהיוזר אינטרפייס היה לא נוח והוא לא מצא כפתור, או בגלל שהלין היה לא טוב והוא לא רצה אותו. אוקיי? זה משהו שאנחנו בכלל לא יכולים להעריך בכלים של פרודקט אנליטיקס הרגילים הסטנדרטיים, נכון?
נכון, אז או שאני תופר UI שמאפשר לתת פידבק, אבל אם אני חוזר לסטורי, הסטורי אומר תאפשר לו לבחור לין. סבבה, ה-UI מאפשר לבחור לין, ואין פה אף מילה, או לפחות קשה להכניס דיבור של רגע, ושגם ההצעות יהיו טובות. ומה זה אומר טובות? זה מין ניצור חדש בסטוריז, בהשוואה למוצרים אחרים.
אנחנו שוברים פה את העולם של פונקשנל, לא פונקשנל, נכון, איפה איכות הדאטה? לא פה ולא פה.
אוקיי, נכון.
אפשר להגיד, נכון?
יש איזה, נכון.
שפתאום העולם הפרודקט מכניס איזשהו עולם שלישי, איזה מימד שלישי לעולם הדרישות.
כן, אם העלינו את האיכות מ-82% ל-84%, זה פונקשנל או שזה נון פונקשנל? איך אני מודד?
גם איך הגדרת את ה-82%?
כן, זאת שאלה עמוקה. נגיד שיש לי מספר, או נגיד שאפילו כל אחד מהיוזרים מסמן, אבל זה הופך, א', הופך להיות רצף, אז מה האקספטנס של סטורי? מי מחליט שזה מספיק טוב? וגם, רגע, זה שינוי פונקשנל או נון פונקשנל? היוזר סטורי לא השתנה. פשוט נתתי עוד קצת ואליו.
בשביל זה יש לך כל מיני אבל כלים כמו A-B טסט. לא יודעת, אתה רוצה לדעת מה איך היוזר שלך חווה את הדבר הזה? בוא נעשה A-B טסט, בוא נראה. 50% כאלה, 50% כאלה, ובוא נראה.
אז זה כלי שעוזר לי לבחור בין שתי ורסיות, אבל האם הסטורי הוא completed?
אז בוא נגיד שנגיד, אני אחזור רגע לדוגמה שהבאתי, בדקנו את איכות הדאטה, הגענו לפרסיז'ן ריקול מספיק טוב, הגענו לזה שאין לנו נעלים נגיד בשום שדה, הכל טוב, והמספרים נראים בסדר מבחינת כמויות נגיד. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, האיכות הדאטה מספיק טוב בשבילנו, בשביל להוציא את זה רגע לשוק ולקבל איזושהי חוות דעת של יוזרים. ואז אתה יכול לעשות נגיד, או A-B טסטים, או כל מיני כלים אחרים של פרודקט שאני לא כל כך מכירה. אבל נגיד, אתה יכול לקבל את זה בשביל לקבל איזושהי חוות דעת, ואז לראות, אולי אתה צריך איטרציה נוספת, אולי אתה צריך להוריד את הפיצ'ר הזה, אולי הפיצ'ר הזה לא valuable, לא יודעת.
ומי שמזיז קדימה את השאלות האלה של בוא נעשה A-B טסטינג, בוא נעשה, לא יודע, quality לא מספיק טוב, בוא נתקדם. זה אחריות של פרודקט, בסוף, או אחריות של הקבוצה שמפתחת את זה?
תכלס, כאילו כולנו צריכים להיות אונרים של הדאטה הזה, וכאילו לדחוף קדימה. אם אני רואה שהדאטה לא איכותי ואני באינג'ינירינג, אני צריכה להרגיש מספיק בנוח בשביל להגיד, הדאטה לא איכותי, בוא נעשה הכל, כדי להגדיל את האיכות של הדאטה.
אז יש פה איזה קצת, בוא נגיד, תשטוש יותר מהרגיל בין פרודקט ואינג'ינירינג, מבחינת מי מחליט שזה good enough, מי הדרייבר של לעשות שיפור. כי מקובל לחשוב שאינג'ינירינג רוצים לקדם את הנון-פונקשנל, רוצים שיהיה להם קוד שאפשר להם לעבוד בקלות גם על הפיצ'ר הבא, אבל שפרודקט הם אלה שבסוף מחליטים או קובעים, זה המעטפת של הסטורי, זה הפלו שצריך לקרות. ובדאטה אני שומע שיש פה קצת יותר מערבוב בין מה שפרודקט ואינג'ינירינג צריכים לתת עליו את הדעת של האם זה good enough, האם זה עובר איזה רף של acceptance.
כן, שיש פה עוד תפקיד חדש שפתאום צץ, נכון? בתוך ה-R&D, הוא תמיד היה קיים, אבל לא בתוך ה-R&D, פתאום יש לנו דאטה אנליסט, שצריך, שאולי הוא זה שחותם על האיכות של הדאטה, על ה-completeness של ה-story. זה משהו שלא היה קיים לפני שהתחילו לעבוד עם מוצרי דאטה.
אז בואו נדבר באמת על האנליסט. קודם כל, איפה הוא יושב לרוב? זה חלק מארגון האנג'ינירינג, זה חלק מארגון הפרודקט.
בחברה הקודמת שלי... הדאטה האנליסט ישבה בתוך הצוות של ה-NLP, ועבדה ביחד איתם, וזה עבד בצורה מדהימה, כי היא ידעה בדיוק מה היה בתוך הדאטה, היא ידעה בדיוק מה עובד, מה לא עובד, איפה יש דברים שצריך לעשות אותם, והיא גם הייתה מאוד ורבלית, בצורה שהיא אומרת איפה הכאבים. כן, היא גם הייתה בלשנית, נכון. אז היא באמת ידעה להגיד איפה הכאבים בצורה מאוד מאוד ברורה. ואני חושבת שזה ערך מאוד מאוד גדול לארגון, שיש דאטה סיינטיסטים שהם מתעסקים בדברים שהם יותר ארוכי טווח, ואז הדאטה אנליסט יכול לבוא ולהסתכל רגע על הדאטה, ולתת איזושהי תמונת מצב.
זאת אומרת, דווקא זה עבד טוב כשהאנליסט היה חלק מהפיתוח, ולא מהפרודקט, שאולי זה היה, אם הייתי צריך לשלוף, הייתי אומר, זה יותר קרוב לפרודקט, כי צריך להגיד מה good enough, מה לא good enough. פחות על, יותר על ה-what ופחות על ה-how.
כי זה תלוי מה המטרה. שם המטרה הייתה באמת להעלות דברים כמו איכות הדאטה.
אוקיי.
אני חושבת שיש פה כמה שכבות. כן? יש פה איזושהי שכבה של data scientists שעובדים עם המודלים שלהם, ומתי הם אומרים המודל good enough כדי להתחיל להכניס אותו לפיתוח. פה צריך אנליסט שישב בתוך הארגון של data scientists, כמו שוויקי אמרה. ויש את איך הדאטה הזה מתחבר כבר למוצר. ופה אני כן חושבת שזה יושב איפשהו במוצר, בין מוצר לפיתוח, כן, אבל כבר בפיתוח. לא בדאטה סיינטיסט, צוות של סיינטיסט. אצלנו זה יחסית מופרד ומחובר, אי אפשר לדעת, זה די פלואידי, איך הדאטה סיינס מתחבר לפיתוח. אבל אני חושבת שזה שתי שכבות לגמרי שונות של אנליזה שאתה צריך לעשות.
אוקיי, אז יש לנו דאטה סיינטיסט, זה משהו שהוא קצת יותר מחקרי, הוא קצת יותר open-ended, גם בסוף עובדים על משימות מוצריות, אבל אולי הם קצת יותר עושים exploration, לא בטוח שהכיוון שהם הולכים עליו יצליח, אבל אז את אומרת, את צריכה דאטה אנליסט כחלק מצוות הפיתוח, חי באיטרציות, חי ממש בדליברי, ושם זה כבר לא exploration, זה בנייה של ה-value או בדידה של זה good enough, ופה זה לא open-ended. ואז החיסרון הוא מה שדאטה אנליסט הוא צבוע לצוות מסוים שעושה מוצר מסוים, והוא לא יכול לשרת גם אלף ואחד דברים אחרים, שזה לפעמים הסיבה לשים אנליסטים בחוץ, שיהיו גם זה וגם זה וגם זה, וגם BI וגם...
זה תלוי בגודל הארגון, כן? אני חושבת שככה הארגון מתפתח. בהתחלה לכולנו יש כמה קובעים, כן? כל אחד מאיתנו עושה כמה דברים.
כן.
אז בשליש משרה עושים את זה, ובשליש פה, ובסוף זה מסתכם לקצת יותר מ-100%, נכון? אבל ככל שארגון מתפתח, אתה מרגיש יותר ויותר צורך, ככה ראיתי את זה בארגונים הקודמים שהתפתחו, יש יותר ויותר צורך שיהיו אנשים dedicated לביזנס הספציפי, לביזנס ליין הספציפי של המוצרים שלך, כי אתה מכיר אותם, אתה מבין אותם, אתה גם יודע מה המטרות שלהם, וכבר אי אפשר להתפקס על 8 מוצרים, אלא צריך אולי 8 אנשים בתוך מוצר אחד, כדי לתת את הvalue האמיתי, כן? זה הכל תלוי בסקייל.
אז אם יש לי דאטה אנליסט בצוות הפיתוח, איך מתנהל היום-יום? כאילו, מפתחים לוקחים טסקים מהבקלוג, או מהספרינט, או whatever, ועובדים, יוצרים קוד, אנליסט גם עובד על סטוריז, לוקח סטוריז שהוא אונר שלהם, או שהוא עוזר או עוזרת, חוברת לאנג'ינירס לטסקים שלהם?
אני חושבת שזה באמת כאילו פר ארגון, בארגון הקודם שהייתי בו, שהיינו, זה באמת היה צוות אחד של דאטה סיינטיסטים, הארגון היה מאוד קטן, היינו פחות מ-30 איש בתקופה היא, והיא הייתה חלק מהספרינטים, והיה לה את המשימות שלה, והיא הייתה צריכה, כמו שדאטה סיינטיסטים עכשיו בוחנים איזשהו כיוון, האם הוא טוב או לא טוב, גם היא בוחנת כיוונים, האם טובים או לא טובים. אם עכשיו יש לנו איזשהו פיצ'ר שרצינו להריץ, אז מערכת recommendation מבוסס על דאטה מסוים, אז היא עוברת על הדאטה הזה, אז היא עושה עליו כל מיני שאילתות, אז היא בודקת, האם באמת המערכת recommendation תיתן את הדאטה אינסייטס שאנחנו רוצים שהיא תיתן?
אז היא עובדת על דברים שהם כאילו ספרינט אחד קדימה או אחורה לפני הפיתוח עצמו ש...
אוקיי, בעולם מושלם כן, אבל בתכלס זה הכל קורה כזה כנראה
אוקיי, לפעמים ביחד. אוקיי, מצאתי משהו good enough, בואו נכניס טסק של כן. לפתח או לעשות אותו מסודר מבחינת אנג'ינירינג כן. ונתקדם.
אולי ניתן דוגמה אמיתית. כן. אנחנו עכשיו מוציאים את Career Pass version 2, אוקיי. אוקיי, שהוא מבוסס על אלגוריתם דאטה סיינס אחר לחלוטין, אוקיי? אז בעצם הייתה שם איטרציה בין engineering וסיינס, כדי להביא את כל הליינים, בלי, כמו שאמרת, באקסלים. Mm-hmm. ועברנו באקסלים, ועשינו שיפור של המודל, ואיך הוא מתחבר לאנג'ינירינג, ואיך לוקחים את הדברים, והגרף שנבנה, ואולי, ואיפה הלימית, איפה חותכים את המקדמים, כן, ב-06 או ב-08, אוקיי? פה אנחנו לגמרי, היינו מנותקים מהלקוחות, היינו מנותקים מבחוץ, אלא עשינו על הדאטה שאספנו מלקוחות, וניסינו לראות אם בכלל הכיוון שלנו נכון, אם המודל הזה הולך להצליח.
כן.
היום אנחנו בשלב שאנחנו לקחנו כבר שני לקוחות, מתחילים להטמיע את הפיצ'ר הזה אצל שני לקוחות, זה עוד לא הולך לצאת לכולם, כי אנחנו מרגישים שגם שם יש טיונינג על הדאטה. אוקיי? אז כן. אולי חשבנו שבעולם האידיאלי זה הולך להיות ככה, אבל הנה אצל הלקוח הזה זה עובד ככה, ואצל הלקוח אחר זה עובד ככה, אז אולי אנחנו צריכים לעשות משהו איטרטיבי, לפני שהלקוח ישחרר את הפיצ'ר הזה, הוא יחליט איפה הוא חותך לפי איזשהו סמפל או משהו כזה, והנה זה משפיע עכשיו על הפיצ'ר. כן. אז גם פה יש אנליסט שיושב ומשפיע, ופה אמרתי בדיוק, זה בדיוק ההבדל בין האנליסט שהוא בודק את המודל, את הדאטה נקי, לבין איך זה מתחבר בסוף למוצר, ולדאטה של הלקוח הספציפי, או כמה לקוחות כדי להבין איך בכלל המודל הזה יחיע בתוך המוצר.
אוקיי, אז דיברנו על בעלי תפקידים, ועל החשיבות של יכולת של דאטה אנליסט, בתוך צוות הפיתוח. בואו נדבר טיפה על באמת על הסקילס, או על איך אני בונה צוות שידע לתת דאטה פרודקטס. בצד של היירינג, בצד של סקילינג אפ, איך זה שונה, או וכמעט ככה מרגישה, על מה קריטי לשים את האצבע, כדי לבדל שיש לי את האנשים הנכונים למשימה הזאת.
אני חושבת שהרבה ארגונים בשנים האחרונות עברו את השיפט הזה, של ממערכות שהן בקאנד, למערכות שהן צריכות עכשיו לתמוך בהרבה דאטה, וזה סטק שונה לחלוטין, וזה סקילס שונים לחלוטין גם, כאילו, אם אני עכשיו שומרת דאטה בצורה מסוימת במערכת שהיא בקנדית, ואני רק צריכה, לא יודעת, להעביר, לא משנה, אני לא אתן איזה דוגמה, אבל אם אני עכשיו רוצה לעבור למערכת שנותנת לי דאטה אינסייטס, אז אני צריכה ללמוד איך להכין, איך לייצר דאטה פייפליינס, אני צריכה ללמוד איך לעבוד עם סקדג'ולינג של טסקים מסוימים, אני צריכה לעבוד עם איבנטים, אני צריכה כאילו להעביר את כל המערכת שלי לצורה אחרת. שמערכות בקאנד לא עבדו בצורה הזאת. והרבה מאוד ארגונים ממה שאני מרגישה כזה משיחות ומחברים שאנחנו מדברים על הדברים האלה, זה מאוד, זה מעבר לא פשוט ולא אינטואיטיבי.
וזה קורה ממה שאת רואה בצורה ככה מרוכזת, יש איזה צוות, תשתיות שבונה דאטה פייפליינס ובונה איזה תשתית שאחר כך צוותי מוצר יוכלו לנצל, או שכל אחד עושה לעצמו.
אני, ממה שאספתי קצת מידע.
מי מכניס את הקפקה?
אז ממה שאספתי קצת, זה שבדרך כלל זה מתחיל ככאב לארגון, ואז הארגון נותן לזה צוות לעשות איזה משהו קטן, ואז מרגישים שצריך את זה בכל הארגון, ואז מייצרים לזה איזה דאטה פלטפורם, או איזה משהו, או איזה משהו כאילו שהוא טיפה יותר כולל, כי הארגון מבין שהוא עבר להיות דאטה אורגניזיישן. אבל בשביל להיות data organization, אתה צריך להתחיל לאסוף את האנשים, כאילו, להתחיל להביא data engineers, שמבינים איך לעבוד עם data, כאילו, להכניס קפקה כשאתה back-end engineer, ואתה לא יכול לצפות דברים כמו, דברים שקרו לנו, כאילו, rebalancing פתאום בפרודקשן, כשיש לך כמויות פסיכיות של data, מאיפה אנחנו יודעים את הדברים האלה? לא עבדנו עם כאלה כמויות של scale בעבר. אז את הדברים האלה, כאילו, כדאי שיהיה את ה-set of skills הנכון בשביל עבודה עם data. זה מקצוע שהוא יחסית חדש, אז כאילו, אין כזה הרבה אנשים שחוו את הדברים האלה בסקייל מאוד מאוד גבוה.
אם אני בונה ארגון או חושב על עצמי בתור ארגון, או צוות או מוצר שהוא data oriented, אז מודל בשל זה כבר שיש פלטפורם טים שמראים משהו מרכזי לכולם, ומודל ראשוני שלרוב שם מתחילים, זה שאחד הצוותים שנתקל בצורך ראשון, מתחיל להקים משהו.
תעשה POC, POC זה תמיד טוב להתחיל מ-POC.
אוקיי, אבל אז יש את הטרנזישן שאומרים, אוקיי, זה לא, not good enough שזה משהו אד-הוק, אני צריך להקדיש לזה צוות, שזה יהיה day in day out שלו, זה צוות שהוא בעצם לא בונה מוצרים, הוא בונה תשתיות, אז קצת, איך המעבר הזה, מעניין אותי הדינמיקה של המעבר שלו, מתי מחליטים שאוקיי, הגיע הזמן להקים צוות תשתיות, שיעשה את זה ולא יתעסק בדליברי של מוצר?
אני חושבת שכשאתה פתאום מזהה שאתה משכפל דברים, כן? או שאתה פתאום משכפל איך אתה עובד עם קפקה, הזכרת פה, או פתאום אתה משכפל את הדאטה, שזה מתחיל כבר לחוב, כי יש לך דאטה דיסקרפנסי, וזה עולה לך יותר מדי. אז איך אתה בונה משהו אחד שישרת את שני הצדדים, ואיך אתה לא פוגע בפונקציונליות של כל אחד, כן? אז בעצם אם זה צוות אחד שהתחיל וממשיך לתחזק את זה, אז הוא זוכר את האינטרסים של עצמו, ולפעמים שוכח את האינטרסים של הצוות השני, ויכול לפגוע. ואם זה צוות פלטפורמה, אז הוא בעצם יש לו שני לקוחות, והוא צריך לשרת את שניהם. וזה המעבר, אני חושבת, שאתה כבר, כשזה מתחיל לחוב, כמו שוויקי אמרה, והכאב יכול להיות שכפול, דיסקרפנסי, דברים כאלה, ופחות, אני חושבת, של רצון לשים משהו במרכז, כשעוד אין מספיק.
אפשר בכלל להתחיל עם משהו מרכזי? זה ריאלי? זה נכון? אני, וואלה, כבר ראיתי בכמה סטארט-אפים, עברתי את הכאב, בוא נתחיל בפלטפורם טים שישים את זה במרכז. אפשר לדלג על השלב המלוכלך והראשוני הזה? או שזה, אני אעשה טעויות, זה פשוט לא נכון, עד שאתה לא תחווה את הפיין ואז תזוז.
תמיד תחווה את הפיין ואז תזוז, תמיד, כאילו זה תמיד נכון. אתה רוצה לעשות, זה כמו שלא יודעת, אנחנו כולנו רוצים לעשות כמו נטפליקס וכמו טוויטר לפני עידן, מה שקורה עכשיו, אבל אנחנו לא באותם צרכים, אנחנו לא באותם כאבים, אז כאילו, אז בואו נבין מה הצרכים שלנו ומה הכאבים שלנו, ואז נבנה מה שאנחנו צריכים.
אוקיי, אז אני חושב שזה מעניין בתור אפילו מישהו שמתראיין בחברה, או שמסתכל רגע על חברה מהצד, להבין איפה הוא נמצא, איפה החברה הזאת בתהליך של פתרון אד-הוק לבעיות דאטה, או להקמה של צרכים של דאטה בשביל מוצר ספציפי, ועד המצב שיש לי איזשהו סרוויס ובאס, ומשהו מרכזי שכל הדאטה פרודקס, ואולי גם לא הדאטה פרודקס, נשענים עליו. אחלה, כאילו דיאגרמה לארכיטקטורה, אבל אי אפשר להגיע לשם ישר. צריך להתחיל בדברים האד-הוק ולהתחבר. מה זה עושה לצוות ש... מפסיק לדבר פרודקט, או הוא מדבר רק אינטרנל פלטפורם, כאילו, בסוף יש לו, זה שיפט מאוד גדול באיך שהוא מתנהל, דיסקאברי של וליו, ופידבק על וליו, ובכלל הוא מדבר יוזר סטוריז, זה לא מתאים לכל אחד, אז איך נראה הטרנזישן, בהנחה שאתה לא לגמרי מביא אנשים חדשים, להקים את הפלטפורם טים שלך, או את הדאטה טים, איך מוצאים מי מתאים לזה, ואיך נראה השינוי הזה מבחינת החיים של אפילו טים ליד, שעד עכשיו דלבר מוצרים, ועכשיו הוא מדלבר פלטפורם.
לא הייתי אומרת שאין לך שיפט פה באנשים, חייב להיות לך פה שיפט באנשים, כי אם אני הראש צוות שכל כך אוהב לראות, לספור את הפייג' ויוס או דברים כאלה, אני לא, כנראה לא אמצא את עצמי בפלטפורם, כן? יותר מזה, זה כנראה העבודה של צוות בלי פרודקט מנג'ר, כי מה זה פרודקט יותר, כן? אין יותר הגדרות מוצר, אין קסטומר פייסינג. זה מתחיל להיות דרישות טכניות בלבד.
נכון.
אז אני חושבת שכשעושים דבר כזה, אתה טבעית, עם הגדילה של הצוות, אתה טבעית רואה מי האנשים שהם יותר נמשכים למוצר, למשהו אינטראקטיבי, מול, עבודה מול לקוחות, עבודה מול, מול דרישות של, 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 של flows, כן? לבין משהו שהוא, אולי קצת יותר ארוך בסייקל, קצת יותר נותן שירות לצוותים אחרים, כן? ופה אני חושבת שזה שונים, אנשים שונים בדרך כלל, זה לא אותו בן אדם שפתאום יכול לעשות סוויץ'. יש כאלה שכן אוהבים את זה, אבל אני לרוב ראיתי שזה מתחיל בתוך צוותים מוצריים, יש אנשים שהם יותר אוהבים את ה-customer facing, ויש יותר אנשים שאוהבים יותר את האינפרה בתוך הצוותים, וככל שהצוותים גדלים והארגון גדל, ואתה מחליט כבר לעשות קבוצת פלטפורמה, אז אתה מזיז את האנשים האלה לכיוון הזה, ומייצר פה קבוצה.
מה קורה כשאני עובד, אני עובד על מוצר שהוא מבוסס דאטה, ואולי נשען על איזה, על הפלטפורמה, ואני לא מקבל שירות מספיק מהיר, או מספיק גמיש מהפלטפורם טים. אבל אני צריך לדלבר, ואני רוצה, אני לא רוצה להיות תקוע. איך, כאילו...
זה עברת לצעד הבא, אחרי שכבר עשינו אותה, בנינו צוות פלטפורמה, עכשיו זה כשזה לא עובד טוב.
או כשהוא אחלה, אבל אני יש לי משהו, אני יש לי צרכים שהם אולי לא בפריורטי הכי גדולים.
ואין פרודקט, אתה אומר, אז אין מי שיתעדף.
ואני צריך לדעת ככה, ולהם ייקח חצי שנה. מה, איך פותרים את זה? כאילו, דרך אחת שאני מכיר, זה סבבה, אני אפתור את זה לעצמי, נעשה את מה שאני צריך עד הוק, אבל יצרתי עכשיו פיין חדש.
אני חושבת שפלטפורם צריך להיות enablement, ולא צוואר בקבוק. אבל זה כאילו כבר פילוסופיה.
שאלה אם בחיים האמיתיים זה, רואים את זה, זה קורה?
אני מאמינה שאיך שהתחלת מהכאבים, ואז הגעת לפלטפורמה, גם פה אתה באיטרציה. אז אתה יצרת פיין חדש, כשהוא מספיק יחב לך, תכניס אותו חזרה לפלטפורמה. תעשה משהו בעצמך, תרוץ עם זה, תוכח שזה טוב, תוכח שזה חשוב, כשיהיו עוד צוותים שהשתמשו בזה, וזה יהיה פיין אמיתי,
אז תכריח את הפלטפורם לאכול.
בצורה טבעית ייכנס לפלטפורמה, כל איתרציה.
אוקיי, אני בטוח שאנשי הפלטפורם טימס מאוד אוהבים את המשפט שעכשיו אמרת, אומרים כן, כולם קיבלו רשות לעשות, לעבוד מלוכלך, אבל אולי זה הדרך לדלבר. בואי נדבר על אתגרים ככה חיצוניים או מיוחדים סביב העולם של מוצרי דאטה. קודם כל, מאיפה בכלל יש לי דאטה?
אז חלק מזה זה באמת דאטה של הלקוחות שאתה אוסף. והאם מותר לך לערבב? האם מותר לך להשתמש בדאטה של לקוח אחד עבור האינסייטים ללקוח אחר? אז זה שאלה מעניינת, ואני חושבת שכל ביזנס פותר את זה בצורה אחרת. הדרך השנייה היא לקנות דאטה ממקורות אחרים, לקנות או להשיג דאטה ממקורות אחרים. ופה כל העולמות של public sources וכמה הם מותרים, וכל השאלות המוסריות שאנחנו יכולים להתחיל לשאול. ואני חושבת שגם אם כן מותר לך להשתמש בדאטה של לקוח אחד ללקוח אחר, איך לא מזהים ולא מתנגשים פה הלקוחות, כן? איך התחרותיות של הלקוחות אחד מול השני לא נפגעת. גם פה כן, יש לך אחריות.
וכמובן פרייבסי.
כן.
אז זה מי ש... נגיד, זה אנשי פרודקט, התפקיד שלהם הוא לנווט את השאלות האלה של מה מותר לי, מה אסור לי, מאיפה יש לי דאטה, מה ההסכמים, מה לקוח מוכן לקבל, לא מוכן לקבל. זה נתון שפרודקט מנהלים אותו, או שיש לאנג'ינירינג איזה סי כאן. איך נראה התהליך הזה של להבין מה בכלל, מה אפשרי ו... אנחנו צריכים לקנות דאטה, כדי להשיג את המטרה שלנו צריך לקנות דאטה כזה, או להביא את הדאטה של כל הלקוחות, כדי לעשות נגיד בנצ'מרק או משהו כזה.
אחד הדברים שאני יכולה להוסיף מהעבר שלי, זה כשאנחנו הבאנו דאטה מכל מיני מקורות חיצוניים, אז הנגיעה של הפרודקט בדבר הזה הייתה בשביל להבין איזה סוג של פילדס אנחנו צריכים בשביל איזה יוז קייסים. אז כאילו, אז אנחנו היינו אלה שמביאים את כל הדאטה, ואז הם היו יותר מסתכלים על איך בונים מזה יוז קייס, מהדאטה שיש לנו. אבל זה דרך אחת.
אני חושבת שאונרשיפ על הדאטה עשה קצת שיפט לכיוון הפיתוח באמת, אז הקנייה היא כנראה, או קנייה או אהבה של דאטה, כמו שוויקי אמרה, עברה קצת יותר לפיתוח. לפעמים פרודקט מנג'רס כן חולקים את המשימות האלה יחד עם הפיתוח. אבל אחד התפקידים החדשים שפתאום התחלתי לראות בארגון, שפעם לא היה לי איתו שום אינטראקציה, זה תפקידים של ליגל וסיסו, ואיפה הפרייבסי, ואיפה הדאטה צריך להישמר, ומה מותר לשמור, ולכמה זמן, ומה מותר לחלוק. זה דברים שלפעמים יש ארגונים שהפרודקט לוקח את זה, ויש לפעמים ישר ערוץ ישיר לתוך הפיתוח, כמו שאמרנו, non-functional, הם בדרך כלל נופלים בין הכיסאות, וזה מהסוג הזה.
אז כדי לעשות את זה יעיל או אפקטיבי, אנשי הקומפליינס והליגל צריכים להגיע עד הטים ליד. כאילו קשה למישהו באנג'ינירינג לרכז את זה מלמעלה ולהגיד, אני יודע בדיוק איזה שימוש עושים בכל דאטה, איזה שדות נשמרים, מה ה-retention policy שלנו, אז איך מייצרים אינטרפייס הגיוני בין אנשי legal compliance, security וכולי, לבין האנשים שהטים ליד שעכשיו בונה את המוצר, בלי שכל אחד משגע את השני?
אז אני חושבת שדיברנו קצת על צוות פלטפורמה, אז אנחנו כן מדברים על סוגים שונים איפה אנחנו שומרים את הדאטה, כן? יש, כנראה כשיש לך, אתה כבר מגיע לסקייל מספיק גדול שיש לך דאטה לייק, והוא באחריות של פלטפורמה, כנראה שהליגל יגיעו לצוות הזה ויתחילו לעבוד איתם, כן? איזה דאטה מגיע לי שם, לכמה הוא נשמר, ומה אתה עושה עם זה. ופה זה תלוי עד כמה איזה כלים אתה מייצר בתוך פלטפורמה. אם אתה מאפשר לעשות data ownership לצוותים, אתה כנראה גם מייצר מספיק כלים כדי שהם יוכלו לדאוג ל-retention ואיפה ה-PII וצביעה וזיהוי ה-PII בתוך הדאטה שלך. ואז כן, כמו שה-distributed architecture הוא מסובך, פה זה distributed data הוא מסובך. צריך פה הרבה מאוד ראשים בחדר אחד כדי להבין איפה הדאטה שלך נמצא ומה קורה עם אותו נתון שמטייל פתאום מסורס לסורס ונשמר במקומות שונים.
אז הפלטפורם נותן שירותים של נגיד ריטנשן, או אוקיי, הלקוח ביקש למחוק, אז אני מוחק מרכזית וכל הצוותים שהסתדרו.
זה תלוי בבשלות של הפלטפורם, בעולם אוקיי. האידיאלי, כנראה שמה שתרצה זה שלכל ריסורס של דאטה יהיו לך כלים של כמה אתה שומר, איך אתה מזהה את הנתון הספציפי שעכשיו אתה למשל צריך למחוק בגלל GDPR או כל סיבה אחרת, ואיך אתה עושה את זה במקום מרכזי. אבל זה כמו שאמרנו, איתרציות.
אז גם פה יש איזה וקטור של בשלות, בהתחלה אנשי הקומפליינס צריכים לעבוד עם הצוותים, שכנראה מרזיקים כל מיני איים של דאטה וכל מיני או רפליקות או דאטה לאוס בצורה מסוימת כדי לשרת את ה-use case, ועם הבשלות, עם הפלטפורם, אז גם השאלות האלה הופכות להיות מרכזיות, ואז בא איש צוות שרוצה, שצריך את הדאטה, אני צריך אותו לעוד כמה ימים בשביל ה-use case, אז אני עוקף את ה... מייצר את הפן החדש שדיברת עליו. בוא נדבר דקה על קוסט. העולם הזה של דאטה מביא איתו אתגרים של קוסט שאולי לא קיימים במוצרים רגילים או בפלואים רגילים, איך ההתייחסות למחיר של הדאטה, למחיר של להזיז אותו, של לתחזק אותו, של לתשאל אותו, איפה זה נכנס ליום-יום של תהליך הפיתוח?
בגדול, אנחנו עכשיו, האמת, ממש בשבוע האחרון, הייתה לנו שאלה כזאת, על יש לנו איזה משהו שאנחנו, פיצ'ר שאנחנו צריכים לדלבר, וניסינו לעבוד עם איזושהי פלטפורמה מסוימת, שהיא טיפה יותר זולה מפלטפורמה אחרת, אבל היא לא הצליחה להביא לנו את התוצאות שרצינו. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו מוכנים עכשיו לשלם אולי טיפה יותר, אבל בהמשך אנחנו נצטרך להבין איך אנחנו נותנים פה פתרון בלונג רן שהוא גם מתחשב בקוסט. ככה שכאילו, באינג'ינירינג העניין של הקוסט הוא מאוד, מדברים עליו כאילו הוא בתוך השיח, אבל צריך להבין, אני חושבת שאת יכולה להסביר על זה יותר טוב, על איך דאטה משנה לחלוטין את התפיסה של הקוסט.
כן, אז אולי קצת צריך לדבר על הפרדיקשן, כמה זה יכול לעלות, כי כשמדברים על תהליך פיתוח הרגיל, אפשר לדמיין באיזה סקייל אנחנו הולכים לרוץ בעתיד, אם נמכור את אם יהיה לנו 100,000 יוזרים ביום, אז ככה זה יעלה לנו. לעומת דאטה אתה לא יכול לדעת, כי אתה לא יודע באיזה צורות תצטרך לשמור אותו, מה תהיה הכמות של הדאטה, והרבה פעמים היכולת שלך להבין, לצפות מראש, כמה המוצר הזה הולך לעלות, יכולה מאוד מאוד להשתנות, נכון? לפי הפיצ'ר. כן. ולכן אני חושבת ש, חשוב מאוד להכניס פה את התהליכי חשיבה והערכה של כמה הולך לעלות לנו הפיצ'ר, וכמה הולך להיות לנו כדאי, ממש בתחילת, בתכנון, בתחילת הפיצ'ר, כשמגיעים עם ה-requirements. למשל, אם אני הולכת לעשות איזשהו חישוב פעם ביום, או פעם בשעה, זה הולך לשנות לחלוטין את כמה אנחנו הולכים לשלם, והרבה פעמים אנשי פרודקט נטו להתעלם מהקוסט המוצרי, והיום זו שאלה שהיא עולה עוד ברמת ה-requirements, לפני שכותבים שורת קוד ראשונה, או מביאים כמויות דאטה הראשונות, מתחילים לדבר על כמה זה יעלה, והקוסט מתחיל להשפיע לנו על פונקציונליות של המוצר הרבה פעמים.
אז זהו, זה כאילו משהו חדש. לרוב פרודקט אומרים, הנה הסטורי, אינג'ינירינג הולכים לממש אותו, מגלים על הדרך שהקווירי שעשינו מצריך אותנו לשדרג את הדאטאבייס, נלחמים בזה או לא כחלק מה-non-functional stuff, אבל אין מישהו שאומר, תשמע, אני מוכן להקצות לפיצ'ר הזה או לסטורי הזה, $100 בחודש. או $1,000 בחודש across the customer base שלנו.
וגם בשיחה יגידו לך, אני חייב את זה בריל טיים, ריל טיים. מה זה אומר ריל טיים? כאילו, אתה יודע כמה זה עולה להביא את זה בריל טיים? בכלל אתה צריך, אולי כדאי לעשות איזשהו אופליין פרוסס, שיהיה לנו הרבה פחות.
אבל עצם השיחה על הקוסט, לפחות בארגונים שעוד לא התרגלו לעשות את זה, היא באה חודשיים אחר כך, שפתאום הקוסט טיפס, אז אומרים, רגע, יש לנו בעיה, בוא נקווץ. אבל איך מחליטים מה זה יקר מדי ומה זה זול מספיק? $1,000 בחודש, זה טוב או לא טוב?
יאללה.
השאלה הזאת כאילו היא חדשה לגמרי להרבה תהליכי פרודקט. מאיפה זה בא? כאילו מה, איך קורה השיפט מבוא נגיב לבעיית קוסט בדיעבד? זה מה שעד עכשיו עשינו. ה-CPU עלה, בוא נגדיל את האינסטנס קודם כל, או בוא נגדיל את הדאטאבייס. אחרי זה מישהו יצעק על הקוסט, לאט לאט נוריד אותו. אבל הוא כבר לא קשור לפיצ'ר, הוא לא קשור לסטורי, הוא קשור לזה שהמערכת יקרה, בוא נמצא הזדמנות לשפר, והאנג'יניר זוכר שכן, עשינו כאן שטות, בוא נסדר את זה. זה הפלואו רגיל שכולנו מכירים. איך עוברים מזה למצב שבו יש תג מחיר לפיצ'ר?
אז איך? קודם כל זה שינוי תרבותי, כן? אתה לא יכול להכניס משהו כזה בארגון שלא מודע לקוסט, אין לו גישה לקוסט, ואין לו אונרשיפ, כן? וההגדרה של אונרשיפ בארגונים כאלה שהם אוריינטד קוסט ויודעים להכניס את זה לתרבות, אז יש לך תיוגים ויש לך הגדרה כמה כל צוות מבזבז בגרשיים על הפרודקשן שלו, כן? על הפיצ'רים שלו, או יבזבז בעתיד אם הוא מתכנן משהו. ופה התקציבים באים גם מבחינת האסטרטגיה, כמה המוצר שלך הולך להיות אסטרטגיה, כמה אתה חושב שאתה תרוויח עליו, כמה אתה חושב שאתה יכול לחלוק את העלות הזאת בין הלקוחות השונים, ואולי להוריד, ככל שאתה, ה-customer base שלך יגדל, להוריד בעלות פר יוזר, פר לקוח, שבמוצרי דאטה זה מאוד משמעותי, הרבה פעמים אתה באמת שומר דאטה במקום אחד, אבל משתמש בו להרבה מאוד לקוחות שונים, באותו דבר, באותו base.
ואז מה, המפתחים מתחילים להיות מודעים לקוסט, ואיך אני מעמיס קוסט על יוזרים ועל ארגונים שונים, זה חלק מהשיקולים שלהם, או שיש מישהו שסופר דולרים בצד ורק אומר, הקוסט של התג הזה עלה מדי, בוא נסדר.
אז אני חושבת שצריך פה גם וגם, כן צריך להיות מישהו מרכזי שיושב ואומר, פה זה יקר מדי, פה זה קפץ מדי, להיות על הדברים, אבל אצלנו, בתוך הצוותים, כל אחד יודע כמה מוצרים שלו עולים, אם הם קפצו או לא קפצו, יש להם אלרטים על זה, וגם יודעים לנהל את השיח. אני מכניס עכשיו את הפיצ'ר הזה, או אני מכניס את הטכנולוגיה הזאת, אני משפר את הפרפורמנס, ואני אוריד את הקוסט. אוקיי? זה חלק מה-innovation הרבה פעמים שקורה לנו בתוך הצוותים.
שזה non-functional פרוגרס שעושים, אני משפר טכנולוגיה, הוספתי אינדקס, whatever, ואני יודע להגיד כמה הקוסט ירד.
או כשאתה הולך לממש משהו פונקשנל, ואתה צריך להביא ארכיטקטורה, את הדיזיין שלך החדש, אתה הרבה פעמים נדרש בתוך הדיזיין ריוויור, קוסט אסטימיישן.
יצא לכם לראות, או להצליח לקחת את זה לקצה של, נגיד, זה חלק מהטסטים? PR לא, כאילו, כמו שלפעמים מודקים בנצ'מרק של ביצועים, אומרים, הקוד הזה לא ייכנס אם הוא דופק את הביצועים של משהו, של המערכת, או של איזה view, הוא גם לא ייכנס אם הוא מקפיץ את הקוסט.
וואו, איזה עולם יפה.
יצא לי לעצור פרודקט ריקוויימנטס על זה.
שזה פשוט...
שזה פשוט, הקוסט גבוה מדי, הוא לא ישתלם, ואנחנו נעצור, לא נפתח את המוצר, כי הוא לא ישתלם לנו.
אוקיי, ומי קובע מה זה משתלם? מה, זה שאלה של מרג'ין? כלומרים, אני צריך X, על כל X דולרים שאני מכניס, מותר להוציא Y, או שאני עכשיו בשלב של growth, ואני לא משחק על מרג'ין, אלא רק על sanity של cost כללי?
זה תלוי בשלב, כן? כמובן, אבל יצא לי לעבוד במוצר שכבר ידענו כמה, מה המרג'ין שלו, ואז כל פיצ'ר הוא מאוד חשוב, אם אתה עדיין עומד באחוזים של הרווח שאתה רוצה להביא מתוך המוצר הזה. אז הרבה פעמים, או שאתה עושה את הפיצ'ר ומתחיל לנהל מסע ומתן עם הביזנס סייד, כדי להרחיב ולמכור את זה כפקאג' הנוסף. יכול להיות.
כלומר, או שאתה מגדיל את הטופ ליין, או שאתה מתעסק במרג'ין.
כן.
שזה כנראה חברות יותר ותיקות, עם מוצרים א' שהם מאוד מדידים, וב' שכבר המרג'ין הוא משחק תפקיד. לכאורה דיבור על קוסט הוא לא צריך להיות מוגבל רק לדאטה, כל פיצ'ר אני יכול למדוד כמה עולה לי, ויכול להיות שהפיצ'ר הזה הורג אותי בגלל מימוש, בלי קשר לזה שזה דאטה. אז מה הדאטה מכניס כאן מיוחד? פשוט סקייל אחר? או אימפקט הרבה יותר חזק על הקוסט?
סקייל אחר, ואני חושבת שהפרדיקטיביליות של הקוסט, כשאנחנו מכניסים את הפרמטר של דאטה, יורדת. ופה אתה, בגלל זה אתה צריך להיות יותר על זה בהתחלה.
הפרדיקטביליטי, אוקיי. כן. כי מה, יש שונות גדולה בין לקוחות, או בין איזה דאטה, כמות הדאטה שאני אוסף עבורם, כמות הדאטה שאני צריך לנהל.
אני חושבת שכשהסקייל שלך עולה, נגיד אתה עולה מ-1,000 יוזר ביום למיליון יוזר ביום, כשמדובר רק על ארכיטקטורה שלא מערבת את הדאטה, יכולת הפרדיקטיביליות שלך היא מסוימת, אבל כשאתה מכניס את המימד של דאטה, אז יש לך פה כמויות דאטה שאתה יכול, זה לא תמיד לידיארי, זה יכול לגדול הרבה יותר, וזה פשוט מכניס עוד פרמטר למשוואה, שהופך אותה להרבה יותר מסובכת.
יותר קשה לי לחזות איך נראה גידול. לסיום, אני רוצה ככה לבקש מכל אחת מכן איזה מחשבה או שתיים על מי שמתחיל להתעסק עכשיו בדאטה פרודקטס, או רוצה להתקדם לכיוון הזה של לעסוק בדליברי של דאטה פרודקטס, טיפ אחד או שניים שככה על מה חשוב לשים לב, מה לא לעשות או כן לעשות כדי להצליח. ויקי, מה את לוקחת איתך למסע?
אני קודם כל, מהרגע שהתחלתי לעבוד על דאטה פרודקט, זה פשוט גיליתי כמה שאני אוהבת את זה, וכמה שזה כיף. אז כל מי שעוד לא יצא לו לעבוד על דאטה פרודקט, תנסו, זה ממש ממש כיף, זה דבר ראשון. ודבר שני, אם כבר נכנסים לעבוד על דאטה פרודקט, אני חושבת שהדבר הכי חשוב בהתחלה, זה בכלל להבין איזה דאטה יש, ומה אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות איתו, ולאן הארגון רוצה לקחת את הדאטה הזה, כדי קצת להבין אולי מה הערך המוסף שאנחנו יכולים לתת, מה אנחנו חושבים שאפשר לעשות עם הדאטה, כי יש מלא דברים שאפשר לעשות עם דאטה. אבל כאילו, בכלל שאלות של בני אדם כזה, מה זה יכול לתת לי, מה המידע הזה יכול לתת לי כבן אדם, או כאילו, לקחת את הדאטה ולמפות אותו בחזרה לשפה של אנשים.
ובין השורות אני שומע שכנראה צריך לאהוב את זה כדי להצליח, אז צריך למצוא את ההזדמנות להתנסות,
כן.
לראות אם זה משהו שממש מדליק אותך, אז תעשה, זה כיוון טוב בשבילך.
זה תמיד נכון, כן.
כן, אני כמו ויקי גם מאוהבת במוצרי דאטה כבר הרבה מאוד שנים, אחד הדברים הראשונים שהבנתי שצריך לשבור לגמרי את צורת החשיבה שהייתה לי כמהנדסת, רגילה, ארכיטקטורה ודברים כאלה, שהכל פה הולך להיות שונה, כמו שאמרת, פתאום הפלואו הם לא מרכזיים, אלא מה שמרכזי זה הדאטה, והאיכות של הדאטה, ומה אנחנו יכולים להביא, איך עושים MVP, הוא פתאום נורא שונה, אפשר להתחיל בכלל בלי מוצר, רק עם הדאטה, וזה כבר מוצר, יכול להיות. אז אני חושבת שגמישות מחשבתית, ולנסות להשתחרר מהחשיבה הקודמת שהייתה במוצרי פלואו הרגילים שלא ירבו את הדאטה, להבין איך עושים את זה אחרת. הרבה פעמים, מה שאני הבנתי כשעשיתי דאטה, לפעמים לעשות יותר זה יותר מהר מלעשות פחות, כי הרבה דברים אתה יכול לעשות במקביל ולראות פתאום דברים קורים, אז לפעמים אפילו בפרוססינג, אתה עושה יותר פרוססינג ומקבל תוצאה יותר מהר.
מעולה, תודה רבה לכן שבאתן. הנושא הזה של דאטה פרודקטס ואיך הם שונים ודומים לעולם המוצרים הכללי שאנחנו מכירים, אותי לפחות הוא מרתק, אז שמחתי ללמוד מכן.
תודה, תודה רבה, זה כיף.
תודה. ייכנסו ל-devinterrupted.com, שם תמצאו גם את כל הפרקים שלנו באנגלית וגם את שרת הדיסקורד שלנו. ואני רוצה להכיר לכם את גיטסטרים, המנוע החכם שלנו ל-Continuous Merge. רק שתי דקות של התקנה, והוא כמובן חינם. ייכנסו לגיטסטרים.cm. אני, ישי בארי, נשתמע בפרק הבא.